בעל החוב מחכה ומצפה לחוב שיחזירו לו אותו, ובינתיים הוא כביכול מפסיד את מה שהיה יכול להתעסק אותו. על זה אמרה התורה, שאסור ללווה, אסור לחייב לתת תוספת חוץ מהקרן למלווה. זה נקרא ריבית. אז אמרנו צריך שתהיה המתנה. אם אין המתנה, אין בעיה של ריבית. נראה עכשיו כמה דוגמאות. אדם יש לו שטר חוב על חברו. שטר. היה לו הלוואה עם... ראובן עשה הלוואה עם שמעון. כמובן הלוואה בלי ריבית, הלוואה של גמילות חסדים. ועשו ביניהם שטר. וכתבו בשטר, הלווה כותב בשטר, שהוא לווה כך וכך, הוא מתחייב להחזיר בתאריך כך וכך. בדרך כלל, אם אחד לווה, אז התאריך של הפירעון הוא מאוחר. הרי הוא לווה לכמה זמן? חודש, חודשיים, שלושה. התאריך הוא מאוחר. אז יש לו למעשה עכשיו, מקבל המלווה את השטר, יש לו ביד שטר חוב, שכתוב בו, שהלווה מתחייב ושלם לו בתאריך פלוני ופלוני, כך וכך. וזה בלי ריבית בלי כלום. עכשיו, הנה המלווה הזה, שילווה, צריך כסף. הוא פונה ללווה, אומר, אתה יכול לפרוע לי? הוא אומר, אני לא יכול. הוא לא הגיע הזמן, ואין לי גם אני באפשרותי לפרוע עכשיו. אז המלווה שאין לו ברירה, הולך מוכר, מוצא את לוי, אחד מהחברים שלו, לוי, אומר לו, אני אמכור לך את השטר חוב, וכמה תקנה אותו? למשל, השטר חוב הוא על 1,000 שקלים. כתוב עליו ששמעון לבא מרובן 1,000 שקלים, ויחזור לו את זה בראש חודש אלול. עכשיו עדיין נמצאים לפני ראש חודש אלול, ורוצה, כמו שאמרתי, ראובן את כספו בחזרה, והלווה, הוא מסכן לו לא השם, הוא קיבל עד אלול, הוא לא יכול לפרוע לו, אז פונה ראובן ללוי, מצא אדם שלישי, אומר, וכמה תסכים לקנות את השטר חוב הזה? השטר חוב הזה כתוב עליו 1,000 שקלים, אבל הוא דחוי, הוא מאוחר, עכשיו אי אפשר לפרוע אותו, הלווה לא יפרע לך עכשיו. אומר לו, אני אקח ב-900, אתן לך 900 שקל מזומן, תן לי את השטר חוב הזה. והחשבון שלו פשוט מאוד, הוא צריך לחכות כמה חודשים עד שיגיע זמן ההלוואה. אז זה לא רושמים צ'ק מזומן, זה לא שטר חוב מזומן, זה שטר חוב שעדיין לא הגיע זמן הפירעון שלו. אז הוא לוקח על זה קצת איזה, בשומרים, רווח 100 שקלים, קונה את זה ב-900 במקום בשווה 1,000. אחר כך הוא ילך אחר כך לשמעון שיגיע זמן הפירעון ויגבה ממנו, מהקונה הזה, 1,000 שקלים תמורת השטר חוב שכתוב בשטר. מה הדין? מותר או אסור? השאלה היא, האם מותר לראובן, האם מותר לראובן, דהיינו המלווה, למכור אותו בפחות? כי בסיכום יוצא, שאותו אדם שקנה מרוויח. הוא שילם 900, בסופו לקבל 1,000. הוא שילם 900, בסופו לקבל 1,000. ראובן מפסיד 100 שקלים, ולוי הקונה מרוויח 100 שקלים. עכשיו השאלה היא, בין ראובן ללוי, זה נקרא כמו הלוואה או לא? האמת שתלוי במקרה, תלוי במקרה. אם ראובן מסתלק מן השטר מכל וכל, אחרי שהוא מוכר אותו ללוי, לא יכול לחזור לוי חזרה אליו משום טענה. מכר לו איזה מחירה גבורה וחלוטה, אם נגיד למחר בא זמן הפיראון, ושמעון ממען לפרוע, אומר אין לו כסף, לא יוכל לחזור חזרה לוי לראובן, יגיד תראה מחרת לי שטר חוב, שהשטר חוב הזה לא רוצים לפרוע אותו. מחרתי לך, אתה תטפל, תרווחת 100 שקלים, נכון? תטפל על זה אם אתה תטוח עד קונה. מה זה עסק? עסק זה עסק. אם ככה באמת, אם המחירה הייתה בלי אחריות, מחירה גמורה וחלוטה, באופן שאחרי שראובן מוסר את השטר ללוי, אין לו יותר שום עסק עם לוי, עם השטר הזה כולו. לוי קנה אותו על המזל שלו. הוא, כמו שאומרים, ניקה אותו ב-100 שקלים, קנה אותו יותר זול, אבל זה תמורת סיכון מסוים. ה-100 שקלים שהוא קיבל, שהוא הוריד לו, זה תמורת סיכון מסוים. יכול להיות שאתה צריך לצבוע את הלווה ולרוץ אחריו, וזה העניינים. אז אם באמת ראובן מנותק אחרי שמחר את השטר חוב, הוא אין לו שום קשר יותר עם לוי, לוי לא יכול לצבוע אותו בשום צד באופן, תראה, שמעון לא פורע, שום דבר. אם הייתה מחירה גמורה וחלוטה, וגם הייתה מחירה כדת וכדין. איך מוכרים שטר? איך מוכרים שטר? לא, צריך כתיבה ומסירה. כותבים ביניהם עוד נייר, שאני מכרתי לפלוני את השטר חוב שפלוני חייב לי כסף, וחותמים על זה, ומוסר את השטר חוב. התחייבות שמלווה בשטר, בכתיבה ומסירה. אצל הקונה. אחרי זה הוא הולך ללווה, הוא אומר, תראה, זה השטר חוב שלך, כן. שתי עתקים, לזה אחד ולזה אחד, מה זה חשוב? זה שטר מחירה. כן, בוודאי. אבל, בסדר, חשוב, אין נפקא מינה. עכשיו בסיכום יוצא, אחרי שעשינו שטר חוב, וגם כן עשינו מחירה, מסירת, מסרנו את השטר, זה נקרא מחירה גמורה. היום בזמננו לא צריך לעשות עוד כתיבה על זה, כי לפי החוק, כל שחותמים מאחורה, אתה מסב אותו. נגיד, הוא שטר חוב שלי. אם בעל החוב עצמו חותם מאחורה, אז איך יכול להעביר אותו למישהו אחר? אז לפי המנהג בזמננו, לא צריך שיעשה לו עוד נייר, יכתוב לו, מחרתי לך כך וכך. אלא יחתום בסוף, יחתום מאחורה את שמו, וזה עובר, השטר חוב הזה עובר עכשיו לעוד מישהו אחר, וחייב לפרוע לו. אם יבוא השטר חוב הזה דוגמה לשמעון, הוא לא יכול, אני לא מכיר אותך, אני מכיר את ראובן, הוא מכר לי את זה, תראה, הוא חתם לי מאחורה. זה נמסר אליי בקנייה, אני קניתי את זה מראובן. חייב הלווה, על פי החוק, על פי ההלכה, לפרוע את השטר חוב הזה. אחרי שראובן לוי קנה אותו בקניין המועיל, או כמו שאמרתי, כתיבה ומסירה, או אפילו בזמננו, קניין שמועיל בין הסוחרים על ידי חתימה מאחורה, זה מספיק. באופן כזה מותר גמור למכור את השטר. למה? בוא נראה. טענו שראובן מפסיד, ולוי מרוויח. אבל אין פה המתנה בין לוי לראובן. ראובן קיבל את ה-900, והוא לא עתיד להחזיר את זה ללוי. זה שלא, גמרנו. שמעון, לוי שילם את ה-900, והוא לא מחכה שראובן יחזיר לו שום דבר. נמצא שבין ראובן ללוי, היה מכר גמור בלי המתנה לשום דבר. ראובן לא עתיד להחזיר שום דבר ללוי, תמורת מה שקיבל ממנו 900, לוי לא מחכה שראובן בכלל יפרע לו משהו, כי החייב זה שמעון, נמצא שבין ראובן ללוי, שראובן הפסיד 100, ולוי הרוויח 100, זה לא בדרך של הלוואה. זה בדרך שמכך או ממכר. אני רואה את השטר כמו סחורה, כמו חפץ, אני צריך כסף, אני מוכר אותו בזול, מה לעשות? כל מי שרוצה צריך כסף ומוכר סחורה, מוריד את המאיר. אז כיוון שכך אני רואה את השטר חוב בתור חפץ, שהמחיר שלו ירד בגלל שאני צריך כסף, זה עניין של מסע ומתן מסחרי, וכיוון כמו שאמרתי, שראובן מסתלק מן המחירה בכל מכל כל, כן, אין בזה שום איסור כלל. כן, צ'קים, דיברתי שטר חוב עכשיו. צ'קים, עוד נדבר עליהם. סליחה? כן, תתבקח, תמכור כמו שנסחר. למה? אחרי הכל, זה, אני מוכר לך משהו, אני לא מלווה לך. ראובן לא לווה כסף. הכסף שהוא מקבל, הוא לא יחזיר אותו אף פעם לשמעון. הכסף שהוא מקבל הוא כסף... לכן אני מסביר. אני מסביר למה זה נקרא מחירה ולא נקראת הלוואה. למה בין ראובן ללוי אין שום המתנה, אין שום הלוואה? מפני שבאמת ראובן, בשעה שמקבל את ה-900 שקל, הוא מסולק, אין לו שום קשר יותר עם לוי. זה כמו שמחקת אולי איזה חפץ. אבל, מה הדין? אם ראובן מקבל עליו את האחריות, אם יהיה עני, למשל שמעון, ולא יפרע. אומר לו, תראה, והיה, אם שמעון לא יפרע לך, תחזור חזרה אליי. אני אתן לך בחזרה את ה-1,000, לא 900, 1,000. כמה כתוב בשטר? כתוב 1,000. פה יש, כמו שאומרים, איסור. ויש בזה מחלוקת בין הפוסקים אם זה אסור מן התורה או מתרבנן, אבל כל הדעות זה אסור. באופן כזה, כאשר המוכר מקבל עליו אחריות על השטר חוב הזה. דהיינו שאם השטר חוב הזה לא ייפרע, אתה חוזר חזרה אליי, ואני פורע לך אותו כמו שכתוב בשטר. באופן כזה, שראובן לא מסולק מן השטר מכל וכל. לא מסולק מן השטר. אפשר באמת שיגיע על כזה מצב, שיבוא אליו בחזרה לוי ויגיד, תן לי בחזרה, או תן לי יותר, תן לי את הסכום של הצ'ק. סכום של השטר חוב שכתוב. כי אני קניתי ממך אותו, והוא לא רוצה לשלם לי. באופן כזה, יש בזה 3 דעות בראשונים. דעת הרשב"א ורבותיו של הרדב"א, והמגיד משנה, והרמב"ן, ספר התרומות, במרן השולחן ערוך, הטור בשולחן ערוך, שיש בזה ממש איסור תורה. למה? באופן כזה שראובן לא מסולק מהשטר, ובאמת זה לא חפץ. הרי הוא לא מוכר לו באמת איזה מוצר מסוים. הוא מוכר לו נייר שהוא שטר חוב, זה גם כסף כביכול. אז כיוון שהוא לא מסולק לגמרי מן הכסף, אני רואה את זה כאילו בתור הערמה. אני לא קורא לזה מחירה, אני קורא לזה הלוואה בריבית. בשעה שראובן מקבל מלוי 900, והוא ייתכן שיחזיר לו 1,000 באופן שלוי לא יפרע, אני רואה את זה בתור, כמו שאומרים, הלוואה בריבית. ואפילו אם לוי יפרע, אפילו אם לוי יפרע, זה ריבית דאורייתא. כי לוי כאילו פורע בשבילי. הוא נותן לשמעון, לוי בשבילי. למה? כי כמו שאני... לא, הוא שילם 900, הוא יקבל 1,000. לוי שילם עבור השטר חוב הזה 900. ובסופו של דבר יקבל 1,000. אז אם ה-1,000 שהוא יקבל זה רק מהלווה, הוא לא יכול לבוא אף פעם אצל המוכר, אז המוכר והוא אין בהם שום דבר, והוא והלווה לא הייתה הלוואה ביניהם, אז מותר. אבל במקרה שהוא חוזר חזרה לראובן, כגון שקיבל עליו אחריות עם לוי, יעני או משהו כזה, אז מוכח מילתא שזה פה הרמה בעלמה, זה לא מחירה. מה, אם הוא מקבל עליו אחריות עם הלווה יעני, אז כנראה מתברר שזה למה הוא רוצה סך הכל להלוות בריבית. אלא הוא, כיוון שזה אסור, הוא עושה את זה בלשון של מחירה. אבל כיוון שזה, כמו שאומרים, לא חפץ באמת, זה רק כסף, יותר מסתבר שזו הלוואה בריבית. פעמים, אדם אומר מילים מסוימות, אבל אנחנו מסתכלים לא על המילים שהוא אומר, אלא על המהות של הדבר. דוגמה. ראובן, שרוצה מלווה לשמעון כסף, אמר לו, בתנאי שתן לי מתנה. בתנאי שתן לי מתנה. הוא לא מזכיר ריבית, הוא לא מזכיר תוספת ריבית, שכר המתנת מעות, הוא אומר, תתן לי מתנה. בתנאי שתן לי מתנה. הוא לא אמר, תן לי ריבית, אבל אין דבר כזה, תן לי מתנה, בעל כוחך. אם אני מחייב יהודי שיתן לי מתנה, זה לא מתנה כבר. מתנה זה עצם הדבר, זה נדיבות לב. זה נתינה שנותן אם הוא מרצונו. אם שמעון חייב לתת את המתנה, אז סימן שזה לא מתנה. הוא יכול להגיד מתנה, אבל זה ריבית. הוא מבקש את הכל, יכול פיצוי עבור ההלוואה שלו. אז נמצא שלא תמיד הלשון קובע, אלא מסתכלים על המהות שבדבר. גם פה. סובר הרשב"א, ורוב הפוסקים, כמו שאמרתי, גם השולחן ערוך, שאפילו שהם דיברו ביניהם בלשון של מכירה, אני עם כל אחד השטר חוב, בפחות או ביותר, כיוון שראובן לא מסולק מן השטר מכל וכל, הוא יכול עוד לחזור אליו בחזרה, אז זה הערמה סך הכל. זה לא מכירה, זה ראובן צריך כסף, הוא כאילו לווה כסף משמעון, ונותן לו שטר חוב שווה יותר, בתור פתאום פירעון החוב. אדם נתן לחברו, הלוויתי לחברי 1,000 שקל, נתן לי תמורת זה צ'ק דחוש 1,100 שקל. זה הכל. זה מה שקרה פה בדיוק. כאשר הוא קיבל עליו אחריות שיכול לחזור חזרה אליו, אז אין פה כאילו מחיר, הוא כאילו לא מנותק. אז מה היה פה בינינו? היה פה הלוואה. ראובן לווה 900 שקל משמין לוי, ונתן לו בתורת פירעון ההלוואה שטר חוב. והיה, אם הלווה יפרע, בבקשה. אם לא, תבוא אליי, אני אפרע לך בחזרה. אחליף לך את השטר חוב בכסף מזומן. זה הכל. כמו אדם מלווה לחברו כסף, מקבל תמורה את זה צ'ק ביטחון, ומוסיף לו על ההלוואה, ואומר לו, תראה, אם הצ'ק הזה ייפרע, טוב, אם לא תבוא, יתן לך מזומנים. זה, ככה נראה הסיפור הזה. לכן, אם הייתה פה אחריות, דעת רוב הפוסקים, שיש בזה איסור תורה גמור. ככה דעת רוב הפוסקים. יש חולקים. יש אומרים דעתו של הרדב"א עצמו, אומר, אין בזה בעיה של ריבית. למה? אומר, כיוון שזה שטר חוב, והוא מכר אותו, אפילו שהוא קיבל עליו אחריות, מה בכך? וכי אנחנו לא מוצאים מוכרים שמוכרים כל מיני חפצים באחריות, לא מוצאים קרקע שמוכרים באחריות, אפשר גם למכן כל לקבל אחריות. מה בכך? עד הזמן שהוא יבוא לדבר אותו, זה מחירה. שעה שיבוא, זה כאילו קיבל עליו אחריות. אולי הוא לא יבוא לדבר אותו בחדשה. ככה דעת הרדב"א, והלכה לא ככה. הלכה כמו הדעה שאומרת, כמו שאמרתי קודם, שזה ממש ריבית קצוצה מן התורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. אם קרה מקרה שהוא פונה אליו, רק 900 שעזור לו. לא יבצע את הריבית. במקרה כזה, כשאדם מחר לחברו שטר חוב, שכתוב בו 1,000 שקלים, הוא מחר אותו, הוא קיבל 900 תמורתו, ובא חזרה אליו לבקש את הידע. זה ייתן לו רק 900. למה? כאילו זה ריבית, 100 שקלים, זה ריבית. אין, אני רוצה, התורה אסרה גם על הלווה שייתן. חכה, לא דיברתי על צ'קים. אתם לא שמים לב, אני דיברתי על שטר חוב. אתם הפכתם את זה, לא, לא, תחכו דקה, תראו שצ'קים זה משהו אחר. חכו, למה אנחנו נמצאים פה בשביל ללמוד? אני דיברתי על שטר חוב בכוונה. תכף תראה איזה הבנה קטנה, תגיד לי, חזק וברור. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, זה קיבל אחריות אם יהיה עני הלווה. אחריות כזו גדולה, שאולי יהיה עני הלווה, זה כמו שאמרתי, הערמה. זה לא נקרא מחירה, זה נקרא הלוואה. וזה עשו. עכשיו, יש מקרה שלישי באמצע. עשינו מקרה אחד, לא קיבל עליו, שום אחריות. חרו שבור את הראש שלו עם הלווה. זה מותר גמור. במקרה שכל האחריות כולה על הקונה, זה נקרא חוב ממכר גמור. מזל שלו. הוא כמו שאומרים, חסך 100 שקלים, אבל יש לו סיכון. אולי הלווה לא יפרע לו את זה בסוף. אז זה כמו שאומרים, אדם קונה על הספק. אדם עושה איזה מסחר. זה מותר. קיבל עליו אחריות שאם הלווה לא יפרע, תחזור חזרה אליי, זה אסור גמור. למה? זה נראה כמו הלוואה בריבית זמן. עכשיו יש מקרה באמצע. הוא קיבל עליו אחריות, אבל לא כל האחריות. אם לוי לא יפרע לו, אם שמעון לא יפרע לו, הוא לא יכול לחזור אליו. אני אומר, אדוני, זה מה שקנית, אתה תתבקח עם שמעון, אני לא מכיר אותך. הוא לא קיבל עליו אחריות באופן ששמעון לא יפרע. על מה כן קיבל אחריות? אם בסוף ימצא שהשטר מזויף, שבכלל לא הייתה פה הלוואה, זה אפשר לקבל אחריות. למה? זה לא נראה כאילו אני מבט בא לערים או משהו כזה, עושה הלוואה. זה דבר מינימלי. מה, אני אשקר אותך? אתן לך שטר מזויף? בדבר כזה, כמובן, אפשר לקבל את האחריות. דיינו, אם השטר מזויף, זה כן. עכשיו, בוא נראה עכשיו דין של צ'קים. קודם כל, נשאל שאלה ראשונה. אני מקבל צ'ק, יש שם כתוב בצ'ק, אנא, שלמו לי פקודת פלוני, לי, שלמו לי בקשה, כך וכך שקלים, ויש חתימה למטה של בעל החשבון. מה זה צ'ק? זה שטר חוב? מה זה צ'ק? זה כמו שטר חוב? לא. לא כתוב שם מילה אחת שאני לביתי מפלוני כך וכך וחייב לשלם לו כך וכך. לא מוזכר שם נקודה אחת שהחותם כותב שאני חייב. הוא אומר, הוא מבקש מהבנק שלם לפלוני כך וכך. למה זה דומה צ'ק? בא אליי אדם. אני מוכר. יש לי, כמו שאומרים, חנות. קנה ממני משהו. הוא אומר, תראה, אין לי כסף עכשיו בכיס. אבל אני אתן לך נייר, ואחתום עליו, תלך פה לאשתי, בבית, ייתן לך את הכסף מיד. אז פה השטר, הוא צריך הכל, שליחות כזו, שאני כותב מכתב לגברת, שיתן לו סכום כזה וכזה. זה הכל. זה צ'ק. אדם שהפקיד כסף בבנק, לא, חשבון עובר ושב, הוא כאילו הלווה את הכסף שלו לבנק. הלווה אותו בידי ריבית. חשבון עובר ושב. הבנק מתחייב לו. בשעה שתרצה, תקבל את הכסף בחזרה. תרצה עוד שעה, אם הבנק פתוח, תקח את הכסף בחזרה. תקח אותו בכספומט, תקח אותו. כלומר, אני מלווה לבנק, אבל הבנק מתחייב בכל שעה לפועל, אם אני ארצה. כסף שנמצא בחשבון עובר ושב, בעל החשבון עכשיו מלווה. ומי הלווה? לבנק. הוא הלווה לבנק. הבנק יכול להשתמש במה שהוא רוצה בכסף הזה, אבל הוא מבטיח לי שבשעה שאני ארצה לקבוץ את הכסף הזה, להוציא אותו החוצה מהבנק, אני אוכל. הבנק עוד דבר הבטיח לי, שאם אני אכתוב מכתב, כמו מה שנקרא צ'ק, לבנק, שלם לפקודת פלוני כך וכך, גם כי הוא יסכים, אם אני אחתום למטה, גם כי הוא יסכים לפרוע, לא רק לי, גם למישהו אחר. מהחשבון שלי. אז במילים אחרות, מי שיש לו צ'ק חתום על ידי מישהו אחר, מה פירוש הצ'ק הזה? הוראה לבנק להחזיר את ההלוואה של חותם הצ'ק לאותו אדם. הבנק, אני כביכול מבקש מהבנק, במקום שתפרע לי את הכסף, תפרע את זה למוסר כתב זה. מי שיבוא עם הצ'ק הזה ויפקיד בחשבון שלו, אני מבקש, אנא, תפרע לו את זה. והבנק מסכים, זה הסכם של הבנק, זה צ'קים. אז במילים אחרות, הבנו עכשיו, בוא נשאל עכשיו שאלה של ההבהרה. אם יש לי צ'ק של מישהו אחר, ששילם לי אותו עבור איזה סחורה, כל סיבה אחרת שתהיה. יש לי צ'ק ביד. האם החותם של הצ'ק נקרא ביחס אליי לווה? לא. מי נקרא לווה? הבנק. הבנק. הבנק נקרא לווה. ומי שחותם, הוא מלווה לבנק, ומבקש מהבנק שיפרע את ההלוואה שלו לי. לפיכך, אם אדם רוצה למכור צ'קים דחויים, שכתוב בהם סכום נגיד 1,000 שקלים, אבל דחוי. ובא קונה, אומר, כיוון שזה דחוי, אני מוריד לך את זה. אני קונה את זה ב-900. אז אם כל האחריות על הקונה, הוא לא יכול לחזור למוכר בשום מצב, בטח שזה מותר. אמרנו קודם שזה מותר. אבל עם כל האחריות, עם האחריות, אם הלווה לא ישלם. דהיינו, אני הולך לבנק, אומרים לי, אין כיסוי. אין כיסוי לצ'ק הזה, אני לא יכולים לכבד אותו. ואני קיבלתי על זה אחריות. אמרתי לקונה, אם יקרה כזה מצב שבעל הצ'ק לא יפרע לך, תחזור חזרה אליי. המקרה הזה, זה דומה למקרה של שטר חוב או לא דומה? לא דומה. כי במקרה כזה שאני אומר לו, שאני מקבל אחריות על הצ'ק, ואם הוא לא יפרע, אם הצ'ק לא נפרע בבת שאין כיסוי, זה במילים אחרות, הצ'ק לא לביתי בו עדיין. מי שחתם את הצ'ק, שיקר. הוא נתן לי צ'ק בלי כיסוי, כלומר, הוא אמר לי כאילו הוא ילווה לבנק, והבנק יפרע לו את ההלוואה שלו, והוא עדיין לא לווה. הוא עדיין לא ילווה לבנק. השטר חוב הזה, כמו שאומרים, הוא שטר חוב של נייר בלבד. כמו הרובן ושמעון שעשו ביניהם שטר חוב, אבל עדיין לא הייתה הלוואה. לא לבוא עוד בשטר הזה. אז מה יוצא? זה כאילו, שאומר לו, זה מזויף. זה הכל. במקרה של, 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 של צ'קים, אפילו אני מקבל אחריות עם הלווה, כיוון שהוא לא נקרא הלווה. החותם לא נקרא הלווה. הלווה זה הבנק. אני מקבל אחריות אם חותם הצ'ק לא יהיה לו כיסוי מספיק. באופן כזה אני יכול לקבל אחריות. למה? מפני שכמו שאני חוזר ואני אומר קודם, אין פה עניין של אחריות על הכסף, אלא פשוט מאוד, אולי השטר הזה יהיה כביכול מזויף, או לא לבוא בכלל. צ'ק שעדיין אין לו כיסוי. כלומר, יש פה איזה רמאות בדבר. אם אדם נותן לחברו צ'ק שאין לו כיסוי, זה רמאות בדבר. זה כמו צ'ק מזויף, להבדיל. מה זה חשוב, מזויף או אין כיסוי? אני סומך עליך, אני כמו שאם בסוף אני צריך, יש לי איזה אכזבה. אז קבלת אחריות על צ'קים היא לא דומה לקבלת אחריות על שטר חוב. עם זאת, לצערנו, כיוון שהיום כמעט כל האלה שקונים צ'קים בשוק הרחב לא יודעים הלכות ריבית. גם הרבה מהם הם לא שומרים מצוות. הם אומרים בפירוש, אנחנו על כל יום ויום, על כל חודש וחודש, מנקים לך כך וכך אחוזים. אם תביא לו צ'ק דחוי לחודש, או צ'ק דחוי לחודשיים, זה לא אותו מחיר. ההוא של החודשיים, היא יותר, תקבל פחות כסף. כן, תכף, לאט לאט. ניקוי צ'קים בזמננו, זה כמו שאומרים, בפירוש כמעט אומרים, המוכרה והקונה, לחשב את הזמן שעובר, ולפי זה אני מנקה לך כמה אחוזים לפי הזמן שעובר. עכשיו, כיוון שהוא לא מסולק ממנו לגמרי, הרי יש לו איזושהי אחריות איתו. במקרה כזה שהצ'ק לא יכובד, או שהצ'ק יהיה מזויף, הוא חוזר חזרה אליי. אז הוא לא מסולק ממני לגמרי. ובפירוש אתה אומר, אתה רוצה את זה בתורת שכר המתנה. אז אין לך ריבית גדולה מזו. לכן, מה שאמרתי קודם, שמותר למכור בפחות צ'ק, אפילו אם קיבל עליו אחריות, זה בתנאי שלא ידברו ביניהם מדוע מוכר בפחות, מפני שזה מאוחר. אני מפסיד, אני צריך שכר המתנה. זה רק כאשר לא דיברו ביניהם שום דבר. אני יכול לתלות למה הוא קונה בפחות, עבור, כמו שאומרים, הסיכון שיש לו באופן כזה, שיתרדות, הבנק לא יאשר, זה הכל. אבל אם בפירוש הוא מסביר שהוא לוקח הנחה בשביל הזמן, על כל יום הוא לוקח, כמו שעושים בזמננו היום, אין היתר, רק על פי היתר עסקה. במקרה שהמוכר של צ'קים יש לו עסק, יש לו חנות, הוא יכול למכור על פי היתר עסקה. הבנקים שמנקים בהם צ'קים זה על פי היתר עסקה. לכן מי שמנקה צ'ק בבנק צריך שידע, צריך שיהיה לו איזה עסק שיוכל, כמו שאומרים, לשלם ריבית על זה. מפני שאם אין לו עסק, רק סתם הוא מנקה כדי לקנות אוכל או משהו כזה, הוא עובר איסור ריבית. רק אם יש לו עסק מסוים, אז הוא כביכול עושה על פי היתר עסקה. מה זה על פי היתר עסקה? אני כביכול לא מוכר את הצ'קים לבנק. אני מקבל מהבנק כסף כדי להתעסק בו, כדי לעשות בו רווחים, והפירעון של הרווחים שמגיעים לבנק, החלק שלהם, זה מתבטא בצ'קים הגבוהים יותר. אז אני אומר לו, אתה תפדה את הצ'קים האלה בזמנם, מתורת פירעון העסקה שבינינו. אז זה רווחים שלך בשותפות. אבל אם אין לו העסקה, אין לו עסק, אז מה הוא עושה יותר עסקה? רק מי שיש לו עסק, יכול למכור צ'קים בבנק או אדם פרטי ונקות. ובתנאי, אם זה בנק, לא צריך להגיד שום דבר. אם זה אדם פרטי, להגיד בפירוש, בוא נעשה יותר עסקה. כדי שלא יהיה בעיה של מכשול, שיעשו כמו הלוואה בריבית גמורה. מה? שני הצדדים. שני הצדדים. כן, עוד פעם, אני אעזור חזרה שוב פעם. אני אעזור עוד פעם, בעזר השם. אני אסכם עכשיו עוד פעם את מה שלמדנו היום בקצרה, כדי לשים לב. אדם שרוצה למכור לחברו שטר חוב. שטר חוב שלווה ממנו אדם מסוים כסף, והבטיח לפרוע לו בתאריך מסוים, והנה זה המלווה צריך כסף עכשיו, הולך ומוכר את השטר חוב הזה לאדם שלישי, בפחות מהסכום הכתוב בו. אם כל האחריות כולה על הקונה, אין שום בעיה של ריבית. זה מחירה גמורה, מחירה חלוטה, אין המתנה בין המוכר לבין הקונה, זה על המותר גלת קשר. אין בזה שום חשש. אתה יוצא בזה, גם כן, אם אדם מוכר צ'ק, לאדם פרטי, ואומר לו בפירוש, האחריות כולה עליך, אתה לא חוזר אליי בשום מצב, מותר גמור. אפילו אומר לו, אני מוריד לך כי אני צריך כסף, זה ניקח וממכר. אדם מסכן צריך כסף, מוכר חפצים, אין לו ברירה, מוכר בזול. אין שום בעיה שזה מותר. מתי מתחילות הבעיות? כאשר המוכר מקבל אחריות. אז אם קיבל אחריות, שאם יהיה הלווה עני, אחריות כזו, זה כמו שאומרים, מבטל את כל המיקח כולו, וזה מוכיח שתכוון להלוות לו סך הכל. אז זה אסור מן התורה. זה בשטר חוב. בצ'ק, אפילו אם הוא קיבל אחריות, שאם חותם הצ'ק לא יהיה כיסוי, אין בזה ריבית גמורה, מפני שזה כאילו, הצ'ק לא טוב, כאילו זה צ'ק מזויף. הוא לא מקבל אחריות אם הלווה לא יפרע, הלווה זה הבנק, אם הבנק פשוט רגל. הוא מקבל אחריות אם חותם הצ'ק לא ישים כיסוי, לא יהיה כיסוי מספיק. במילים אחרות, אם חותם הצ'ק, נתן לו צ'ק בלי כיסוי, הוא רימה אותו. הוא נתן לו כאילו צ'ק מזויף, כביכול, כאילו. צ'ק בלי כיסוי, כאילו הוא לא לבא איתו עדיין. איך אתה יכול להגיד לי, לך לבנק, שאתה אין לך בכלל כסף בבנק? אז לכן, באופן הזה, שקיבל אחריות כזו, אז זה כמו שקיבל אחריות על שטר חוב, אם ימצא מזויף. שאמרנו שזה מותר. רק מתי זה מותר? אם לא דיברו ביניהם, הסיבה שאני מוריד לך ואתה קונה את זה בזול, כי אתה מחכה כמה חודשים. אלא קנו, הוא קנה את זה יותר בזול, בלי להגיד מדוע. ואני יכול לתלות, למה הוא קנה את זה יותר בזול? מחמת הסיכון שבדבר. לא מחמת הזמן המתארך. ולמה מוכר מחר יותר בזול? אמרת שהוא חושב שעם הלווה לא בעיות. עד שהוא יקפר ממנו, הוא לא רוצה לגמור את העסקים עכשיו. הוא לא רוצה להפקיד צ'קים בבנק, הוא פועל מס הכנסה. אבל אם בפירוש אומרים שהסיבה היא מחמת שהזמן המתאחר, יש לי פה המתנה של חודש, חודשיים, אז זה ריבית גמורה. לכן היום מה שעושים בשוק, שמקבלים אחריות, המוכר, כל האחריות עליו. גם כשאתה מנקה צ'ק בבנק, כל האחריות על המוכר. אם יחזור איזה צ'ק, הוא פונה עליך בחזרה הבנק. הוא לא לוקח סיכון הבנק. כל הסיכון עליך. וגם בפירוש אומרים לך, על כל חודש כך וכך. כלומר, חשבים לך שכר המתנה. לכן, באופן הזה אסור, אלא אם כן על ידי היתר עסקה. איך עושים היתר עסקה? אם זה הבנק, לא צריך לעשות, הם כבר עשו. אם זה קונה ומוכר צ'ק עם אדם פרטי, סוחר פרטי, אז היתר עסקה, כתוב גם כן בספר שלי, פשוט מאוד, יגיד המוכר של הצ'קים לקונה, תן לי כך וכך כסף, ואני אעשה בזה עסקים, ואני נותן לך כבר עכשיו צ'קים דחויים, בשווי יותר מאשר מה שהבאת לי, שזה תמורת הפירעון של העסק. מה שאנחנו נרוויח, זה יהיה רשום שם. הסכימו ביניהם שזה יהיה הרווח. מהעסקה שאני אעשה, הרווחים, זה יהיה הצ'קים האלה הדחויים, שיש בהם יותר כסף מאשר מה שאני קיבלתי ממך. וזה לא ריבית, כי זה עסק, שותפות, רווחים משותפות. אבל אם אני המוכר של הצ'קים, אין לי עסק, אז אין שום יותר בדבר. כי איזה יותר עסקה עשיתי, איזה עסקה עשיתי. יותר עסקה, הכוונה היא שהמקבל את הכסף עושה עסקים בכסף, והרווחים שנותן האחוזים זה התפשרות ביני לבין בעל העסקה על סכום מסוים של משכורת שאני אתן לו. עבור חלקו בשותפות שיש לו בכסף שלי. זה לא הלוואה בכלל. עשינו עסק משותף, רק אי אפשר לבדות, להיות בטוח כמה הרווחתי וכך, אז קובעים סכום מסוים חודשי שאני אתן לך. זה נקרא יותר עסקה. אז אם יש לי עסק באמת, זה טוב. אם אין לי שום עסק, אני אדם שכיר, ואין לי שום דבר שמכניס כסף, חוץ מהשכירות שאני עובד פועל, מקבל משכורת מהמעביד שלי, על מה אני אעשה את העסקה? איזה עסקה עשיתי? אני צריך לשים לב לזה. כל אדם שקונה בכרטיס ויזה, או נכנס לבנק במינוס, אם אין לו איזה עסק או משהו, זה אסור. למה? לא מוצא. כולם רוצים להרוויח, ואסור לקבל ריבית. ואת העסקה לא שייך בו, כי הוא לא עושה עסקה. יש פתרון פשוט. ילך לאחד מהאוהבים שלו, שהוא חבר טוב שלו, יגיד, תכתוב לי צ'ק לשנה על סך 5,000 שקל. ועל המקום, אני כותב לו צ'ק שלי, אותו תאריך, לשנה, אנחנו מחליפים בינינו. אני מקבל את השטר חוב שלו, הוא מקבל את הצ'ק שלי. אני עכשיו הולך עם הצ'ק הזה, למי שיש לו קצת כסף, מוכר לו אותו בפחות. והנה יש לי עכשיו כסף מזומן, ואני כביכול גם כן, כביכול הפסדתי משהו, אבל לא הייתה פה הלוואה, בריבית. איפה מכך או ממכר? זה קצת פתרון שיכול לעזור. למי שלא מוצא אפשרות ללוות, אני עוזר שוב פעם. ראובן שרוצה צריך הלוואה של 5,000 שקל, ולא מוצא מי שייתן לו בלי ריבית. ועם יותר עסקה אי אפשר, כיוון שהוא לא עושה עסק בזה. הוא צריך לספור את החובות שלו. אז גם יותר עסקה אי אפשר. יש פתרון שראובן ילך לידיד טוב שלו, נגיד שמעון, שהוא מאמין לו, בוטח בו, נגיד, תעשה לי טובה. תכתוב לי צ'ק שלך על סך 5,000 שקל, 5,500 שקל. אבל אני נותן לך מיד צ'ק שלי, תמורתו, אותו תאריך. אותו תאריך בדיוק, אותו כמות בדיוק, כן. אנחנו מחליפים, כי הוא מאמין לי, חברים טובים. אני לוקח את הצ'ק שלו, שהוא חתום עליו, ומוכר אותו לאדם אחר, ל-5,000 שקל. כתוב עליו 5,500, מוכר אותו ב-5. נמצא, יש לי עכשיו בכיס 5,000 שקל, הפסדתי 500, אבל זה לא ריבית. הכל, הוא צריך כסף. לא, זה דחוי הצ'ק. צ'ק דחוי. אני עוזר שוב פעם. אני צריך כסף עכשיו. אין מי שיתן לי כסף עכשיו בלי ריבית. אנשי אמונה עבדו. כולם רוצים ריבית. נעשה יותר עסקה, אין לי עסקה. אני לא עושה עסקים בכסף, אני משלם בזה חובות. איך אני אעסיק 5,000 שקל? אז הנה עצה פשוטה. אני אלך לחבר טוב שלי, אגיד לו, תן לי, כמו שאומרים, צ'ק שלך, לסכום 5,500 שקל. לשנה. לא מזומן, דחוי לשנה. ואני נותן לו תמורתו, גם כן אותו צ'ק, אותו סכום, לשנה, דחוי לשנה. הוא מאמין לי שאני אפעל לו, לכן נותן לי את הצ'ק שלו. אנחנו כאילו מחליפים צ'קים. לא היינו מחליפים. עכשיו, מה אני עושה עכשיו? לוקח את הצ'ק הזה, שכתוב עליו 5,500 שקל, שהוא חתום עליו, חתום עליו האוהב שלי, ואני מוכר אותו לאדם אחר, בפחות מהסכום הכתוב בו, בלי לקבל אחריות וכיוצא בזה. בפן המותר. כל אחריות כולה על הקונה וכו'. ואז יש לי ביד 5,000 שקל, הפסדתי 500, אבל לא בדרך של ריבית. בדרך של מחירה וקנייה. המצאה הזו, כן, כותב אותה, ספר מצוות עשים. ספר מאירת עיניים. ספר מאירת עיניים. זה הסמה. כותב אותה, יש לו קונטרס הלכות ריבית. אם אדם מתבייש ללוות במשהו כזה, שעשו לו טובות, הוא לא איש כזה שאוהב שמבקש באנשים טובות, הוא אומר, ישלם קצת כסף, יפסיד משהו, אבל ביתר. יבקש את הרחוב מהחבר, הוא נקור אותו באופנים המותרים, יש לו כסף בעיה. אי אפשר. אם אני מוכר צ'ק שלי, אני מלווה, אני לא מוכר. לא, לא, בדיוק כך. אם אני מוכר צ'ק שלי, אני הלווה, אז אני הלוויתי לך, לביתי לך. לביתי לך צ'ק פירעון. הבנת? פשוט. לא, זה הלוואה. אם זה פחות, זה ריבית, כן. אם אני מוכר צ'ק שאני חתום עליו, אז אני כביכול לווה ממך סכום כסף, הוא אומר לך, אני אפרע לך את זה, אני בצ'ק שלי עוד שנה. ומה שהוא כזה, זה ריבית גמורה, זה ריבית גמורה. זה כמו אני אומר עכשיו לחברי, אומר, תן לי 1,000 שקלים, ואני אתן לך צ'ק דחוי 1,100. אני לא בהלוואה, אני מוכר לך אותו. מה זה מוכר? אתה בעל הבית עליו, אתה הלווה, אתה חתום עליו, אתה אחראי עליו. אתה מסולק ממני? לא מסולק. אני אתך עד הסוף, אני הבעל דבר שלך עד הסוף. שם, הצ'ק של מישהו אחר, אני מסולק מזה, גמרנו. עכשיו הוא ישבור את הראש שלו עם האיש השני. פה הוא חוזר עזרה אליי, אז זה מילים של מכירה, מהות של הלוואה. צ'ק שלי, אני אגיד לך את ההבדל. צ'ק שלך, הרי כל היתר בסחורה, כל היתר במחירת צ'ק, שזה לא סחורה למעשה, זה רק כסף, איך מוכרים כסף? יש כזה מושג למכור כסף? אלא מה, אם באמת כל האחריות כולה על הקונה, והוא לא יכול לעזור למוכר בשום מצב, על הצ'ק שהוא קנה ממנו, אני רואה את זה בתור מחירה. אבל אם האחריות היא עליי, כי אני חתום על הצ'ק.
לא, אבל הבנק לא שואל אם אני לא יהיה כיסוי. אני החתום על הצ'ק. אני הבעל דבר. אני חתמתי על הצ'ק. מה הבנק? אני משלם לבנק, מה אני משלם לו? לא, שמה זה אדם זר, לא אני. אז זה מחירה. אבל פה אני מתחייב להחזיר לך את הכסף. למה, איך אמרנו קודם? האם יש פה המתנה? בטח יש פה המתנה. המקבל את הצ'ק, הוא ממתין. ממתין, מחכה יום, 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 עד שיגיע הזמן הפירעון. ולמי הוא ממתין? לי. כי אני בעל הצ'ק שלתי לו. אני החותם של הצ'ק. רגע, מה הסיבה? סוף. זה ריבית, כן. אם כל הסיבה כולה עובר זמן והוא מפסיד, זה ריבית. זה התורה הישראלית. כן, ככה התורה אומרת. אם אחד קיבל מחברו שטר חוב, יש לו הלוואה מחברו, אפילו שהוא יכול להרוויח בכסף הזה הון תועפות, אסור אותו את זה בתמורת לפיצוי. רק קרן בקרן. לא, זה לא קרן. חכה דקה. אין דבר כזה, זה אני אוכיח לך שזה. כן, אני אסביר לך בדיוק. אדם שמלווה לחברו קילו פירות. שמע, חכם. אדם, לא, המקרה שלך אני רוצה. אני רוצה להגיע למדד. כן, זה אני רוצה להסביר לך. אדם שמוכר לחברו 100 קילו פירות. לא מוכר, מלווה. מלווה לחברו 100 קילו חיטים. אמנת שיפרע לו 100 קילו בעוד חצי שנה. בינתיים, כשמגיע הזמן הפירעון, התייקר המחיר של החיטים. הדין הוא שצריך לתת לו פחות חיטים. אלא לפי השווי שהוא לקח, כמה אתה לבית? היה שווה אז דוגמה 200 שקלים, תחזיר לו חיטים ושווי 200 שקלים. למה? אם תחזיר לו יותר, זה ריבית. אתה כביכול, אם היית אתה מוכר את זה, אתה מקבל אז פחות כסף. עכשיו שאתם קוראים, קבל יותר כסף. עכשיו, מה אתם רוצים מדד? אתם יודעים מה זה מדד? מדד זה המחיר של הפירות שעולים, של הבגדים שעולים, של המחיה שעולה, מחיר של כל מיני מוצרים וחפצים שמתייקר, מה שראה עודש, עושים ממוצע, ואומרים, אתוני, התייקר, אבל כך וכך. כלום, ואתה אומר, אני רוצה רק מדד. נזכן אותו עד ששתן פירות, מה ביקש? את הפירות שהוא נתן לו. נתתי לך 100 קילו, תן לי 100 קילו. לא, אתן לך בחזרה 90 קילו עכשיו. למה? כי אתה תקבל יותר. זה פירות, כשאני אומר לחברי, אני מלווה לך כסף, על מנת ששווה את המדד, תחזיר לי, אם המדד ביעד, אני עושה ריבית גמורה, ריבית קצוצה מן התורה. אם אני מלווה לחברי 100,000 שקלים, רגע, אני אומר, ואני אומר אחר כך, תפרע לי, צמוד למדד, יש פה ריבית, מה קרה לי? חזר לו הצ'ק. ממי שעה שחזר לו הצ'ק, הוא נהיה בעל חוב. טענת, זה לא נקרא הלוואה, זה לא נכון. מי שעה שהצ'ק לא נפרע, ועד הזמן שעובר כל יום ויום, כביכול, אני הלוויתי לו את הכסף, מחכה לו עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. ממי שעה שהגיע הזמן הפירעון ולא פרע, נהפך עכשיו אותו אדם להיות בעל חוב שלי, אנחנו פה יש פה לווה ומלווה. תודה רבה. מה לעשות? ככה זה. מה לעשות? לא? צריך ללכת לדין. היום? מה את הרזקה? מה אתה מדבר שם? זה לא יעזור את הרזקה. אתה צריך שהוא יעשה את הרזקה. הוא לא יעשה, זהו. מי שמשלם את הריבית, צריך שיהיה לו עסקה. לא הפוך, מי שמקבל. מי שמשלם את הריבית. אתה רוצה ממנו תוספת עבור הזמן שעבר. אז אם הוא עשה יותר עסקה, שהוא כביכול, אז משהו המשיך לחכות, ולא פרה לך את זה מיד, כי יש לו עסקים, הוא צריך את זה בשביל העסקים שלו, אז אנחנו אומרים, הוא צריך לך חלק ברבעים שלו, וצריך את יותר עסקה. בוא, אין לו, אין לו מה לעשות. תקבל את הקרן בלבד. אם הייתה הלוואה בירוק, יחזיר לו בירוק. דולר זה דולר, זה מטבע. אפילו התייקר, מטבע זה מטבע.
עכשיו, בבקשה, כמו שיהיה את שעורים, אם הוא יקנה אותו היום בלתי מעל, למשל, יקנה אותו ב-2,500 שקל. אני תמיד אבין שה-500 שקל שאני אקנה, זה יהיה לי ביטה, אבל מה קורה? הוא אומר, גלם, בוא תרפח אותה שמי מוליק. הוא מבחינתו אומר, הוא אומר, גלם מוליק. לא משתלם. אתן לך מעשה. קיבלתי, זה השאלה, והנה התשובה. מעשה ברב פפה. הפפה היה אדם מוכר שחר. עשיר, היה לו כמו שהיה בבל, שם יש תמרים הרבה. הוא היה עושה בירה, בירה מתמרים. היום עושים מסעורים. אומרים שהבירה היותר טובה היא מתמרים. יותר אלכוהול יש שם, יותר יש שם חריפות. זמן הגמרא היום עושים שחר מתמרים. גם שחר מסעורים, גם שחר מתמרים. הפפה היה אדם שהוא יש לו בית חרושת לשחר. שחר, בזמנם היו קונים את זה, כמו שקוראים חביות יין, זה היה כמו שאומרים דבר של סחורה, סחורה. מוכרים בחביות, חביות. ביהודי אחד הרב פפה, אומר תראה, אני אין לי כסף לקנות. אין לי כסף. תן לי בהקפה. אומר לו הפפה תראה, אני עשיר, ואין לי עניין למכור את זה עכשיו. אני רוצה לחכות לקיץ, שאז המחיר עולה. תן לי את המחיר של הקיץ, בבקשה, אתן לך. אני אין לי עניין למכור את זה עכשיו. אני אדם עשיר, לא צריך למכור, לא צריך כסף, אני מחכה לקיץ. בקיץ המחיר יעלה, ואז אני אמכור את כל החביות יין שיש לי, כל החביות שחר שיש לי. אתה רוצה שאני אעשה לך טובה, אתה בא לפני הזמן של הקיץ, רוצה לקבל ממני בהקפה, אז לא כמו המחיר של היום, שזה זול. תן לי כמו המחיר היקר, ככה שאני לא אפסיד. אומרת הגמרא, הפפה חשב שזה מותר, כי הוא לא מבקש ריבית. הוא מבקש, לא יפסיד, הוא מבקש את המחיר של ניסן, של הקיץ. והוא יחלח אותה בקיץ. זה באמת קלקל לו. למה שיפסיד? המראה אומרת, לא, מצד שני, זה נכון, הצד של הפפה מובן. אבל זה שמשלם את המחיר של הקיץ, מדוע ככה הוא משלם? מדוע הוא משלם? עכשיו מחיר יותר זול. התשובה, כי אין לו כסף. תבין, אם יקנה מהאנשים עכשיו ורוצה, שאני צריך לשלם מהם במוזומן. הוא אין לו כסף. אז לכן הוא מוכן לשלם לך עוד קצת כסף, אלא מתחשב בך במחיר של הקיץ שלך. אם היה לו כסף מזומן, הוא לא היה קונה ממך, היה קונה ממי שמוכר במזומן עכשיו, במחיר נמוך. למה הוא לא יכול לקנות בשוק עכשיו שחר? כי אין לו כסף. ולא מוכן לבוא לו בהקפה באותו מחיר. אתה שמוכן, במחיר גבוה, אז כאילו הקונה הזה, למה הוא מסכים לך? הוא אומר, אין לי ברירה, אני צריך כסף. זה המקרה שלך בדיוק. אתה טוען, מסכן זה המוכר. ייתכן שעד שיגיע הצ'ק החמישי או הרביעי, המחירים יעלו באמת. למה הוא צריך להפסיד? זה בדיוק כמו אותו רב פפה. שהוא אומר, למה אני צריך להפסיד? בטוח הם מביא הפפה. זה לא אולי יעלו המחירים, בטוח יעלו המחירים. בטוח יעלו המחירים עד ניסן. אבל פייחן, אנחנו מסתכלים על הקונה. גם על הקונה. הקונה, מדוע הוא מוכן לשלם יותר ממה ששווה עכשיו? כי אין לו כסף. כלומר, הוא מבקש הלוואה בריבית. אתה הסתכלת על כיוון אחד, הכיוון של המוכר, שהוא כביכול לא הרוויח. זה המחיר האמיתי יהיה. אנחנו מסתכלים על הקונה. הקונה באמת למה שילם כזה יקר, כאשר באותה שעה זה היה זול? התשובה היא, אין לו כסף מזומן. ולתת לו זה מחיר זול, צריכים מזומנים. אז מה עשה הקונה? כאילו לבא את הכסף מהמוכר, זה בהקפה, נותן לו תמורת זה, עוד תוספת. עוד דבר בדיוק. אז מה? גם השחר נמצא עכשיו. או, הרבה שחר יש. לא יקנה, יש לו שחר עכשיו. אז מה? מה יעלה? אני קונה בתשלומים. אני קונה בתשלומים מקרר ושלם במקום 3,000 שקל, 3,500 שקל. מה, זה מותר? מה לא? המוכר מפסיד. הקונה מפסיד. מה קרה לך? הקונה זה הלווה. איך אתה מסתכל? הקונה זה הלווה. מי שמשלם? נו? שישלם, אז מה? מה זה קשור? שילם או לא שילם? השאלה היא עכשיו, למה הוא מוכר לך את זה יקר? אז טען חכם, מפני שעד שיגיע התשלומים, המחיר של המקרר יעלה.
אבל איזה
חדשים. כן. אם היה משאיר את זה עוד שעה, היה מוכר אותו מחיר יקר, מה אתה רוצה? היה מרוויח. יש איזה פיחותים, עניינים, כל אלה שיש להם סחורה, מרוויחים מאחורת. למה? המחיר עלה. אני יש לי דוגמה במסעדה, בירות, עניינים. היום אומרים, מחר המחיר עלה. כל מה שיש לי בחנות, הרווחתי. אני אומר, מחירה חדש, זה רווח. זה מה שהוא טען. הוא טען,
לכאורה, המוכר צודק שמבקש תשלום תוספת. למה? ייתכן שעד תאריך שבו פירעון, ככה זה המחיר שלא יהיה. בתורה אמרה פפה, שלא רק אולי, ודאי, המחיר יעלה. אמרה אומרת, תסתכל על הקונה, מה יחזית? תסתכל על המוכר, תסתכל על הקונה. כלומר, צריך שבשום צד לא יהיה בו ריבית. מה? הוא קנה במזומן, הוא שאל. והוא קנה במזומן, הוא שאל. אני אומרים לי שתי מחירים, ואני רוצה מזומן. זה מה שהוא שאל. בן ציון שאל, אני רוצה את המזומן. אתה אומר לי שתי מחירים. 2,500 בתשלומים, 2,000 במזומן. אני את המזומן רוצה. מותר לי? בטח שמותר לי. לא, פה הוא רוצה הפוך. הוא רוצה לקחת את התשלומים, ושיהיה מותר שאין לו ריבית. למה? כי הוא מפסיד, הכל מוכר. זה מה שהוא טען. יש לך? כן. עוד פעם, השאלה היא אם מותר לך למכור במחיר היקר של הקיץ, למרות שעכשיו עוד חורף, עכשיו עדיין לא הגיע הזמן של הקיץ, זו השאלה. אז מה אתה הוספת פה? למה שיהיה מותר לך? אני אסביר לך. העסקה ההפוכה צריכה להיות, לא שלך, של הקונה. הקונה שמשלם לך למחיר של הקיץ, צריך שיהיה לו איזה עסק, וכאילו הכסף שהוא לקח זה עבור העסק שלו, ואז הוא נותן לך מחיר של הקיץ תמורת השותפות שלך בעסק. זה העסקה שמותר. אבל המקרה שלך, לך יש עסקה, זה לא מספיק. צריך שלא יהיה עסקה. שלקונה יהיה עסקה. צריך, אז יהיה מותר. זה מה שהסברתי לו קודם. אם הוא יעשה יותר עסקה עם הקונה, אם בא לה, אז יהיה בסדר. כמה, אין בעיה, מפני שזה יש להם מחיר פיקוח. יקנה ממנו מיד. יקנה את זה ממנו. כמה שווה? אני קונה, לא לווה. שנתאות, כיוון שזה על דירה, דירה זה עסק. אז כמו שאומרים, הוא מרוויח בדירה, מזה הוא משלם לו אחוזים. אבל בלי עסק בכלל, אסור, כן. טוב מאוד, מותר גם. כן? בסדר גמור. אם לא אמרו שתי מחירים, רק מחיר אחד, בסדר גמור. מתי הבעיה מתחילה? כשהוא אומר, אם במזומן, כך וכך. אם הוא לא אומר, רק מחיר של תשלומים, בסדר גמור. הוא לא שאל והוא לא אמר. בדיוק כך. זה העצה. אדם שאין לו אפשרות לקנות במזומן, יבוא לחנות ויגיד, אני רוצה מחיר תשלומים. זה הכל. אז אתה תשלם מחיר אחר. בבקשה, זה המחיר כך. שתי מחירים? לא שווה. כן, זה כמו מקרה, כמו שבפה הוא אומר. אם הוא כותב על המוצר או בחנות רעבה, או שהוא אומר לך בפה, רק את המזומן יקנה. או שיתחק אותו, או שתיתן לו את התשלומים בלי ריבית. אם הם יתנו. מותר. אם הוא לא כותב, אתה יודע, זה מותר. כל שלא אמר לך בפירוש. כששלחתי אתמול מישהו במשפחה, הוא בירר, הוא אמר לו בפירוש שתי מחירים. אם אני בא לקנות, לא שואל את השתי מחירים, אני רוצה את התשלומים. מותר. אנחנו נגיע לזה, נסביר את זה גם למה. עכשיו זה נראה אולי קצת קצת זה. זה לא השיעור של היום, אבל... כן, אני עושה לך דבר יותר חכם. אחרי שמוקבע את המחיר תשלום אחד, את זה אני רוצה בארבע תשלומים. אני לא מסכים, זה ריבית, אני שומר מצוות. הסכימה, תת לו בעיית 54 שקל. הוא רעיל או לא רעיל? לא רעיל. כי כבר הבנק ילווה לו לקח ממנו ריבית. למה זה דומה? לראובן שתחייב לריבית לשמעון, הוא בא אחרי מהצד מישהו לוי, אומר לו לוי, קח לריבית. זה לא שווה שום דבר. כי בסיכום, הבנק כן לוקח את הריבית ממך. המוכרת חשבה שכביכול, אתה לא מפסיד בסוף. קח את 45 שקל ממני, שלום על ישראל. הוא חשב שזה בסדר, לקח. מה שאל אותי, אמרתי, הוא לא עזר שום דבר. אמנם עברת 54 שקל מהחנות, אבל איסור עשית. למה? כי הבנק ילווה לך בסיכום, מיקח ממך. אלא היא אמרה לך, אני אפצה אותך מה שלקחו ממך.
אבל המלווה יחזיר את שלו. לקח הבנק. אם יש אפשרות דבר כזה לעשות, לבקש מהבנק שלא ייקח. לא שיקח בחזרה, תדרוש. לא, תסכם עם הבנק שלא ייקח כסף מפלוני. אולי תיקח ממנו, לא מפלוני, זה בסדר. זה כן. בבקשה. כן, בבקשה.
אני אמרתי לעשות ניקיון צ'קים בשביל
נהיה עשור. עשור.
עכשיו, האם
מותר
לעשות ניקיון
צ'קים
בבנק
לצורך גירעון,
יש חריגה, מה שנקרא.
לא חשוב, יש לך עסק? אז אתה כביכול לוקח את זה בשביל העסק, ואז חלק בעסק יהיה של הבנק, בסכום של הכסף הזה, הכסף הזה יוצא לחולין, תעשה מה שאתה רוצה.
לא,
מה לא הבנת? הכסף הזה מותר, תעשה בו מה שאתה רוצה. כי דברתי לך למה. כי הואיל ויש לך עסק, אתה כביכול משעבד לבנק חלק מהעסק בשווי הזה, והכסף הזה שלך הפרטי עכשיו נהיה, תעשה בו מה שאתה רוצה. שלא אגיד? למה? אפשר ללמוד תורה, אתה יודע מה? גם ללכות שבת לא צריכים להגיד לאף אחד ללכות שבת. גם ללכות שבת לא צריכים להגיד לשם אדם. למה שעשו עבירות? זה טוב. אמרו לי את זה באיזה מקום, אבל אני לא מסכים. עד רבה. היא רצון שכל הזכויות שיהיו, שאנשים ישמרו ריבית, עליי יהיו כולם. אני ארוויח אותם. שאני מחזיר את העם בתשובה. מותר גמור. שמה זה מותר גמור, כי עוד לא קיבלת כלום. זה משהו אחר, זה נושא אחר. הוא דובר שקיבלתי ואני חייב כסף. שמה עוד לא קיבלתי. הוא נקרא לו ולא אני. מה? לא נכון, תעבוד לפי ההלכה, יש באופנים... אפשר. כסף עמלה, העמלה שלוקח הבנק 10 שקלים, 20 שקלים עבור הצ'ק שחזר, אתה יכול לקבל אותו בחזרה. אין בזה איזה ריבית. הוא לא חייב לתת לך את זה, אבל אם הוא מסכים, מותר, אין בזה ריבית. אבל נגיע לזה. הוא מוסיף לך. אז הוא צריך את הריסק. כן, זה בסדר. רק תוודא שיש לו את הריסק. מי שמשלם את הריבית, זה כלל, שים אותו במוח שלך. מי שמשלם את התוספת, צריך שהוא יעשה עסק. בכסף הזה הוא עשה עסק. אז אם יש לו עסק או יותר עסקה, זה בסדר. עכשיו נגיד קצת מוסר, 10-11, שבוע הבא תבואו, אבל שבוע הבא אני מפסיק יחוד ריבית. למה יש בין המצרים? אני אעשה יחוד שעבר. שבועיים נעשה יחוד בין המצרים. אין מה לעשות. שם יעלה. זה ריבית שכל היום תגמור. עוד שבועיים. נחזור לזה עוד שבועיים, מעזר השם. מה אתה נותן לו צ'ק? בשביל מה אתה נותן לו צ'ק הזה? התרומה לכיסו הפרטי או לישיבה? לישיבה מותר. למה? אז נגיע לזה נלמד. תקרא פרק ט"ז בספר, תבין. ט"ז. נו. אתה תגיד לא יודע מה תשלם, אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני קונה ממזומן, אתה תגיד לי לשלם לך ריבית, לא מעניין אותי מה שאתה אומר, תעשה איסורים. אני בינינו לבינך אין איסור. אפילו אם הוא מספר לך שהוא משלם ריבית לחברה, כמו שאומרים פה, זה כרגע סיפורי סבתא. איזה שבר, ריבית לחברה. זה כל אלה שעושים בעסקים עוברים על כמה איסורים כמעט כל יום. מדבר שקר תרחק, ריבית, ראשון הרע, רכילות. שם יעזור. למה? לפני כמה שבועות אני נותן בשיעור פחות ריבית, כבר שנתיים כמעט דפרדסקה. עכשיו סיימנו את השיעור הזה, סיימנו אותו פחות או יותר, התחלנו ללכות ברכות.
לפני כמה שבועות בא מישהו ואומר לי, תראה, שמעתי שאתה את המינוסים וזה. בתחילה הייתי בטוח שאני לא אוכל לעמוד בזה. אי אפשר, כבר התרגלתי כל החיים, חייתי מינוס בבנק. וזה דבר שלא ייתכן. אומר, אבל תראה, קיבלתי על עצמי, כל המינוס סגרתי, חלתי להקפיד שאני נותן שקל עקבי כיסוי, אם לא אני קונה בהקפה מהאנשים, הכל את זה, לא משלם להם, עקיית שלי כסף משלם להם וכו'. אומר, ואני אחלה כמה חודשים בלי מינוס. ואמרתי לו, הפסדת משהו? לא, לא דבר, ברוך השם. אתה צריך לאכול לדעת שזה אסור, אז להתרגל, לחיות את בידי. אני אין לי מינוס בבנק אף פעם. אין הרבה כסף בבנק גם, אבל כל אופן. כמה כל אחד לפי כוחו, ואין לי מינוס. אני משתדל, כל תשלום חשמל שלם בזמן, כל מים שלם, משלם יבוא לידי ריבית, כמה שאפשר. מה? מה זה עסק? זה מה שאמרתי, אם יש לו עסק, עושה יותר עסקה, אני עוזר ואני אומר. לכן נעשה יותר עסקה. בשביל אנשי עסקים, שיוכלו להתחיל, שיהיה להם איזה עסק בעולם. לכן נעשה יותר עסקה, זה. עכשיו נקרא משהו מן המוסר. יש. הבנק? בלי עסק לא שווה. אלא אם כן, אתה מלווה לבנק. אז עושה את העסק. אתה מפקיד בחיסכון, זה מותר. שבוע פרשת פנחס, והיה ראוי שנקדיש לו יותר זמן, אבל לפי הכוח ולפי הזמן נגיד כמה מילים. אנחנו זוכרים שבוע שעבר, וירא פנחס בן אלעזר הכהן, ויקור מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, קובה זה אוהל, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ויהיו המתים במגפה 24 אלף. השבוע, וידבר השם עם משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם. תחת אשר קינה ללוקיו ויחפר על בני ישראל. מהו המעשה של פנחס? שכל כך הקדוש ברוך הוא עושה הודעה מיוחדת, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, דיבור מפורש, חזר, השם מודיע למשה, תראה, תאמר לכל עם ישראל, פנחס בזכות מה שעשה, נעצרה המגפה. ויותר מזה, הוא נותן לו שכר על כך, את בריתי שלום. כלומר, שהוא וזרעו אחר, ראשית, שהוא לא ימות, זה בריתי שלום, שהוא לא ימות, כל יחיה לעולם, כי ידוע, פנחס, זהו אליהו הנביא עליו השלום. מצאנו מזמן המרגלים, ששלח יהושע שניים רגלים חרש, שלח אותם שם לרגל את יריחו, אחד מהם זה היה פנחס, כי כשכתוב שהיא שמה אותם, בגג שם בפשטי בעץ הפשטן כתוב ותצפנו. ואיפה השני? השני נעלם, רואה ואינו נראה. השני זה אליהו הנביא עליו השלום. פנחס קיבל מהקדוש ברוך הוא הבטחה שהוא לא ימות, לא יטעום טעם מיתה לעולם. אליהו עלה בסערה השמיימה, אבל הוא לא מת. הוא היה נגלה הרבה בדורות הקודמים, לכל מיני חכמים, לכל מיני צדיקים, אולי גם בדורנו, בלבוש, בצורה שלו הרגילה. לפעמים הוא מופיע בנשמה שלו, בריתות וכיוצא בזה, הוא מופיע רק ברוח שלו. הוא לא מת. הוא, כשהוא יורד לארץ, הוא מתלבש בגוף שלו, הוא נהיה באדם רגיל. הגוף שלו לא נהיה לא תולעים ולא כלום. וכשהוא נוסע מכאן, נוסע לעולם המלאכים, עולם הנשמות, הוא נהיה נשמה כמו כולם. זה פנחס. לא מת לעולם, נמצא. והיית לו אחר כך, נותן לו את בריתי שלום, זה דבר ראשון. שיהיה לו, כמו שאומרים, שלום ממלאך המוות. אין לו שום פחד ממלאך המוות, הוא לא יגע בו. דבר נוסף, והיית לו זרעו אחריו ברית כהונת עולם. זכה פנחס שבגלל המעשה שעשה, כל זרע אהרון הכהן, מעתה ועד עולם, כולם כהנים בלי שימשכו אותם במיוחד. עד עכשיו, היה צריך משיכה מיוחדת. מי נמשך לכהונה? אהרון והבנים שלו. נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. למדנו בפרשת צו, שכאשר היה שבעת ימי המילואים, משה משך עליהם, משך אותם השמן המשחה, לכהן לפני השם. פנחס לא, 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 לא נמשך. עכשיו מודה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לפנחס, בלי משיחה, בלי כלום, הוא וזרעו עד עולם כהנים. זה הכל. כל הכהנים היום, שכהנים לנצח, זכות פנחס. השם הבטיח לו ברית כהונת עולם. שכר גדול, השאלה היא, עבור מה כל השכר הזה? מה עשה בדיוק פנחס שכל כך הרבה מגיע לו? ועוד קשה, אם באמת זה מגיע לו, למה השם צריך להודיע את זה? זה פשוט שמגיע לו. כאילו יש פה קצת ניגודים. מפרסמים, מודיעים לך, התורה מודיעה לך שזה מגיע לו כך וכך, הוא עשה דבר גדול. אם זה פשוט זה דבר גדול, למה צריכים לכתוב, אתה יודע מה שהוא עשה? כולם מבינים שזה כך. אבל נתאר לעצמנו את המצב של פנחס באותה שעה, ואז נראה באמת שעשה מעשה מעל הטבע. והנה איש מבני ישראל בא. מי האיש הזה? נשיא שבט שמעון, אחד מהאנשים המכובדים שבדור. נשיא שבט שמעון. ויקרב אל אחיו את המדיינית, הוא בא עם אישה מדיינית, כוסבי בצור, בת נשיא מדיין. לעיני משה ולעיני כל קהל ישראל. אמר למשה רבנו, משה, זו מותרת או אסורה לי? אמר לו משה, זו אסורה לך. לא תתחתן בם, למגויה, מדיינית. תגייר אותה, זה משהו אחר. אמר לו, אם כן, ציפורה מי יתר לך אותה? הרי משה רבנו נסו עם ציפורה. ציפורה ביתו של יתרו, גם כן ממדיין. נכון שיש הבדל עצום. א', ציפורה התגיירה. ב', ציפורה זה היה לפני מתן תורה עוד. במצרים זה היה עוד. לפני מתן תורה זה היה עדיין. אתה נמצא אחרי מתן תורה. אבל הוא היה לי. לצנות אחת דוחה מעט תוכחות. הציבור שמע, כולם יחד איתו. למה? תראה, הוא מקל עלינו. הוא עושה לנו הלכה יותר קלה עכשיו. עד הם תאווה כולם מאותם מדייניות, אותם פרוצות. הנה, נשיא שבט שמעון אומר שזה מותר. על פי הדת ועל פי הדין, על פי ההלכה. אז לא אומרים, אמר את זה אדם פושע. אומר את זה האדמור, אומר את זה נשיא שבט שמעון. פה היה מצב קשה כבר. כל כביכול המצוות שמשה רבנו לימד עם ישראל, כל התורה שימד אותם, היה מונח עכשיו בכף המשקולת, על ספק גדול מאוד. למה? לצנות אחת דוחה מעט תוכחות. ישמעו מעט דרשות של מוסר, מעט דרשות, מעט תוכחות, תוכחה, מוסר. אדם ישמע מעט דרשות של מוסר. בדרשה 101, מישהו יתחיל את הכל באיזה לצנות, באיזה בדיחה, הכל נפל. משה רבנו השקיע בעם ישראל, מדובר בשנה 40 כבר. זה מדובר בשנה האחרונה, אחרי שהכנסו לארץ ישראל. אחרי מלחמת סחון ועוג. שהעולם כולו פחד מעם ישראל. אז בא בלעם, מלאך ביקש מבלעם שיקלל, ובלעם נתנו את העצה הרעה הזו, שיחטיא את עם ישראל. 40 שנה אני מלמד אתכם, ראה לי מה אתם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי, קלה כבחמורה. יבוא במחי יד איזה נשיא שבט שמעון, ויגיד, זו מותרת או אסורה, מי יתר לך את ציפורה, הכל מותר. אתה מבין? וזה לא אומר את אדם פשוט. הנה זה רב. הרבה אנשים היום בדאבוננו, הולכות עם פאות מחריות. אומרים להם, מה זה? אומרים, הנה, רבניות לא פשוט. אתה מבין? אפשר להבין אותם. זה מה שטענו אז. זה נשיא שבט שמעון. זה לא אדם פשוט. זה אדם שהוא בתורה, דמות רוחנית. אז זה היה מצב קשה מאוד. והם הבוכים פתח אוהל מועד. באותה שעה משה רבנו נסתמה ממנו ההלכה מה לעשות. התחילו לבכות. לבכות. לבכות על מה? על חורבן האומה. אם חד שלום התורה כופרים בה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אומרים שזה מותרת לא ארמית, אז הכל הולך לאיבוד, הכל היה שם. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ראה את המצב הקשה, ראה את המצב שבו עומד עכשיו עם ישראל, חס ושלום, אפשר עכשיו להגיע כאילו מחדש לכל אותה גלות, ואחר נכנסים לארץ ישראל. יותר מזה, הייתה כל אותו זמן מגפה. היו אנשים מתים באיזה מגפות, בווירוסים, חולאים. הייתה מגפה בעם ישראל, כל יום נפטרו אנשים, כל שעה נפטרו אנשים. ואם זה, הם לא קישרו את זה שזה קשור לאותם עוון. זה מקרה, כנראה וירוס, דבר, מגפה, אין לנו פה מספיק רופאים, זה מה שקרה. הם לא קישרו את זה. המשיכו הלאה, ויצא מן ישראל לבעל פעו. פנחס ראה את המצב. צד שני, הוא יודע את ההלכה. ההלכה אומרת, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. מישהו קנאי להשם צבאות, מותר לו לפגוע בו. הוא ילך לרב וישאל, הוא כבר לא קנאי. יגיד לו הרב, אל תיגע שום דבר. כי קנאי לא חושב. רק דבר אחד, השם מול עיניו. פנחס לא יודע את ההלכה הזאת. אבל הוא חשש. משה רבנו גדול הדור נמצא כאן. אני אעשה מעשה והוא משה, הוא לא יודע את הדברים האלה. הלך רמז למשה רבנו, אמרנו, משה רבנו, אתה יודע, למתנו, הבועל ארמי, קנאים, פוגעים בו. הוא לא שאל אותו, משה צריך להגיד לו, אל תעשה שום דבר, הוא רק הודיע לו. אמר לו, משה, אם כך, אם אתה בא על הממרה, עשה לה, קיים אותה. אם אתה בא על הפסוק, אתה בא על ההלכה, תקיים אותה בעצמך. עם זאת, כל, והלך פנחס ועשה, ממש זה, נשמו לספר פיקוח נפש, כי זה אנשים כולם גדולי האומה, והלך והרג אותם, ומיד המגפה נעצרה. המגפה מיד נעצרה. כלומר, כבר האנשים ראו, אחד תלוי בשני. כאשר הרשע הזה, נשיא שבט שמעון, הוא מת, ואיך הוא מת? על זה קנאה שקנאה להשם פנחס, שבחור ישיר חמתו מעל ישראל. אם יש כזה אחד בעם ישראל, על כל הדור הוא מגן. אם יש אחד כזה בעם ישראל שמוכן להסתכן למען השם יתברך, למען חילול שם השם יתברך, אומר שבחור, אני מוחד לכל העם הזה. מה מגפה? אני עצר. בזכות הקנאות של פנחס, שעשה חשבון אחר כדש ברוך הוא. לא התחשב עם שום מצב אותה שעה. אני בטוח שהרבה במקומו שפנחס היו מסתכלים, אומרים, מה ידברו עלינו, מה איזה יאמרו עלינו, אולי בסוף הוא זה, אנחנו לא צודקים, טועים, היו פוחדים, היו עזבים. זה כמו שאומרים, זה מה שעשה פנחס, זה מעשה נועז, זה מעשה של אל טבעי, נגד השכל. מה לך פנחס צעיר, צעיר רצון, בן 18, מה לך? ופנחס ראה שכל עם ישראל הולכים לשם להתפרק. פנחס ושלום נפגעו בתורה, אז הכל אין יותר, כמו שאמרנו בזמנו לגבי קורח. כל מה שמשה רבנו אז לא ויתר להם, זה היה פגיעה בעצם התורה שלנו. מעוקות אחת מן התורה, מדפה אחת מן התורה, אין דבר כזה. היו לצני הדור, כולם לא צוחקים, אמרו, פנחס? אתם חושבים שבגללו נעצרה המגפה באמת? אתם כל כך תמימים? אתם לא יודעים איזה פנחס? פנחס זה הנכד של יתרו, זה הבן של בת של יתרו. ולעזר בן אהרון הכהן, לקחו בנות פוטיאל, לא לאישה. שפטפט ביתרו, פנחס נהיה צדיק, כמו שתופסים איזה בעל תשובה אחד אומרים, והוא נהיה פתאום צדיק, אתה יודע מה העבר שלו כבר? וזה אסור לך להגיד, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים חכמים לעמוד, יכול שיש לו שכר יותר ממך, כוחו יותר גדול ממך ייתכן, אבל לצנות לצנות, הרחוב קונה את זה, מה פנחס הוא באמת עשה, זה כנראה חיסול חשבונות יש לו עם שמעון או משהו, או להראות שהוא משהו בתמונה, נבין, יתבלט. להראות שהוא גם הוא משהו, יש לו איזה, כמו שאומרים, איזה שכר מגיע לו. הייתה בעיה. נצני הדור האלה יכלו הכל לגמור. אז בא הוראה מועד מהקדוש ברוך הוא. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, דעו לכם כולכם, הוא ישיב את חמתי בעל בני ישראל, כנות קנאתי בתוכם, הוא ולא אחר. ובזכותו, המגפה נעצרה. אומרים דרך רמת, חמתי. זה מורכב מאותיות חי, מת. מת באמצע. מדובק יחד, חד ויוד בראש ובסוף. כשהשם כועס, חמתי, אותיות ממתף מתחברות. אז יש מגפה. הוא השיב את חמתי. הרחיק את המם מהתף, עשה אותה לא בפני, לא ביחד. שלא יהיה אחד שלום, מם סמוכה ליוד. עד רבה, שתהיה חי, סמוכה יחד. זה פנחס, השיב את חמתי, השיב אותיות ממתף למקומם, שלא יהיו ביחד. הרי מם זה כמעט כמו חצי מהאותיות, וכף ותף, כל אחד נמצא באמצע האותיות. יחזיר אותם למקומם באלף בית. אל תהיו סמוכים אחד עם השני. תהיו אתם כל אחד בנפרד, שלא יהיה השלום, מוות בעולם, שלא יהיה גזירה קשה בעולם. זה פנחס עשה. אז כשאדם עושה דבר אל טבעי, נגד השכל, גם מקבל שכר נגד השכל. מה קיבל פנחס נגד השכל? אף פעם לא יגע בו מלאך המוות. הוא יחיה לעולם. אתה יקר מנחק חילול השם, תחיה לעולם. ודבר נוסף, כשלא יוציאו לעד, אתה יודע, אתה וכו', כל זרעך עד עולם כהנים. כהנים כולם להשם. בזכות מה שעשית. יש שאלה ששואלים המפרשים, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא יגיד לפנחס. שהוא יגיד לפנחס. ישר צריך להגיד לפנחס ישירות. השם צריך להתגלות לפנחס, ולהגיד לו את הפרשה הזאת. למה מדבר השם עם משה למור, שמשה יספר את זה לפנחס. אז הייתי פירוש נפלא, אומר ככה. משל למה הדבר דומה? יש איזושהי מלחמה, ויש אנשי מפקדים, הרמטכ"ל, אנשים שהם קצינים גבוהים, שהם עומדים על המלחמה מלמעלה, ויש חיילים. ונתקעים לכזה מצב, שכמו שאומרים, צריך איזושהי עצה, איך להתגבר פה. הוא בא חייל פשוט, אמר, הנה, יש לי עצה פשוטה כזו. ועשו את העצה הזו והצליחה. נותנים לו אחרי זה עיתורים, עיתור עוז, עיתור מופת, עיתור אני יודע מה, מעטרים אותו בעיתורים, זה החייל הזה בסדר. ומצד שני, המפקדים שלא חשבו על זה, מגיע להם קצת איזה עונש כזה. אתה המפקד הבכיר, צריך שחייל להגיד דבר כזה. במצב כזה שבא היוזמה מאיזה אדם פשוט, מאיזה חייל פשוט, יש טענה, טרוניה כנגד הגדולים, הגבוהים באותם עצה. אז מה עשה המלך? כשעשו מציבה גדולה לניצחון, הוא אומר לרמטכ"ל, לשר הביטחון שלו, תיקח בידך את המתנה הזאת, תן את זה לחייל ההוא, תעתר אותו בעצה. למה? כי הוא רוצה להגיד לו, אתה היית צריך להיות את המעשה הזה לעשות. השקיעו כולם שאתה נותן את זה לאותו אדם. זאת אומרת, כן, משה רבנו. משה רבנו זה המפקד של עם ישראל, זה המנהיג של עם ישראל. והוא לא ידע מה לעשות. והם הבוכים פתח אוהל מועד, אבל יוזמה לא לקח. מי לוקח את היוזמה לידה ועושה מעשה? פנחס, אדם בחור צעיר. אומר השם, למשה שיגיד לפנחס. כאילו, בצורה מסוימת, הוא גם מעיר למשה רבנו, אתה צריך את דבר כזה לעשות. איך נשכחה מנך ההלכה הזו? לכן, משה יגיד לפנחס. משה יגיד לפנחס, אז יש פה גם רווח לפנחס, וגם קצת הערה למשה רבנו על מה שלא, על מה שלא עשה, שלא עמד בדבר הזה כולו. ועוד אבל למדנו מכאן, שאדם כמה שיהיה גדול, כמה שיהיה חכם, גם הוא צריך לפעמים את הקטנים שתחתיו. במקרה הזה משה, גדול הדור, על מה ימנו ההלכה? זה לא בכדי, זה לא בסתם. זה כדי ללמד אותנו, שגם גדול צריך לקטן. פעמים קטן, אני יכול להגיד לך, איזו דברה פשוטה, הכל מתיישר. אתה עם כל השכל שלך לא יודע, תעבור. למה? כי הכל זה בקדוש ברוך הוא. השם יזכה אותנו, שנזכה כוח. תן לי נשמה אחרת, תן לך עוד שעה. השם יזכה אותנו, שנזכה לגאולה השלמה, נראה בימינו אמן, יאמר די לצרותינו, אמן.